צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
צחי.
שלום נועם קליין.
שלום.
אהבה שלי.
חיים שלי.
מה שלומך?
בסדר, בסדר.
מגיע לך מזל טוב.
נכון, נכון.
אמרת זה בכזה קוויץ' כזה.
כן.
ממש אתמול חגגתי יום הולדת 24, ונהיה לי כזה קטע, עשיתי זה גם עם לי בירן וגם עם לירן שטראובר, שאם אנשים כבר באים וזה מסתדר כרונולוגית בלוח השנה, אז בא לי שנעשה...
פרק יום הולדת.
פרק יום הולדת.
פרק יום הולדת.
אז איך את עם הגיל הזה נשאל?
24. 24 מרגיש לי כמו איזה ציון דרך, לא?
אני חושב שכל גיל. לא, לא, זה גיל, זה חתיכת גיל.
24 מרגיש לי שכאילו אני כבר לא נערה, כבר אני... זה מצחיק, כי קראתי לאלבום שלי אני הנאורים,
נכון.
ופתאום 24 מרגיש לי כבר לא נאורים. אתה מבין מה אני אומרת?
אני רוצה להגיד לך שעד גיל 46...
זה נאורים?
אני מרגיש שהכל נאורים, כאילו, באמת, וזאת לא קלישה. תשמע, אנחנו נפגשנו, מתי את חושבת?
לא, אני יודעת מתי נפגשנו.
מתי?
נפגשנו ב-The Voice.
יא, את זוכרת את זה?
אני לא זוכרת את זה, אבל אני זוכרת שאתה אמרת לי.
אז סיפרתי לך.
שנפגשנו ב-The Voice, כן.
תקשיבי, זה היה רגע. 2011.
וואו, בת כמה הייתי?
בת כמה היית?
2011 הייתי בת 10.
שזה מטורף.
כן.
את יום אחד, את באת להקלטות, אבא שלך בא עם הנבחרת שלו?
עם...
אצל טל פורר.
אצל טל פורר, והייתה זמרת מהממת. מי זאת הייתה?
אורית שלום
אורית
אולי?
אורית שלום, כן.
ואת זוכרת את זה? איזה מטורף.
כן, אני זוכרת כי מאוד הורשמתי.
ובאותה תקופה גם יצא רוצי קטנה, שזה היה שיר מהמם של אבא שלך.
שיר של אבא שהשתתפתי בקליפ של זה?
את זה אני לא יודע, אבל אני זוכר שהסתכלתי עלייך, שבהית בכל האולפן הזה ובהכל.
יואו.
ושאלתי את רמי, ורמי אמר לי... היא כבר בדרך לשם, אל תדאג.
כן, הייתי, הייתי.
ואז נפגשנו גם במיונים ללהקות הצבאיות.
נכון, בחנת אותי.
התאהבתי סופית.
באמת?
כן, אני חושב שגם ידעת את זה.
אני לא ידעתי, אני הייתי ממש, אני חושבת שזה היה מהפעמים היחידות שנלחצתי אי פעם.
באמת? במיונים ללהקות?
כן.
כי מה היה שם?
יש משהו במיונים ללהקות הצבאיות שכולם, כולם, כל מי שבא להיבחן, יושב ומסתכל ורואה ושם את עצמו באיזשהו מדד של, אני אעשה, אני אשר יותר גבוה, אני אשר יותר נמוך, אני אשר יותר עבה, אני אשר יותר...
את מתארת בדיוק
יותר כן.
את החרדה שאני מרגיש תמיד, גם בתוכניות שירה שלי אקטי, כאילו אני תמיד מדמה את עצמי, לא אני אחד מהמתמיינים,
כן.
כמה זה קשוח.
זה ממש קשוח. עצם זה שכולם צופים בכולם, וכולם שומעים את הפידבקים של כולם, הלוואי שהיא לא הייתה אומרת לי את מה שהיא אמרה לזה, הלוואי שהוא לא היה עוצר אותי ברגע, כאילו, יש בזה משהו מאוד 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 מלחיץ.
ואז גם את מתקבלת ללהקה כמובן,
נכון.
ובאותה שנה זה שנת קורונה. ואני לא יודע אם תזכרי, אבל באותה תקופה היית חזקה כל כך ביוגה. את זה את לא זוכרת. את העברת לי שיעור בשיחת וידאו.
אני זוכרת.
בשיחת וידאו מהבית שלי.
נכון, עשינו.
הייתה תקופה נוראית שכאילו אסור לצאת ואסור זה, והייתי עושה הליכה מהירה, ואז אמרתי, תקשיב, בוא נתרגל יוגה ביחד.
יואו, ועשית מאז יוגה?
עשיתי פעמיים שלוש. אני מרגיש שאני צריך לחזור לזה. אני עכשיו מתחיל פילאטיס.
גם אני התחלתי, אני קצת נטשתי את היוגה. אני עברתי לפילאטיס, כן. אבל ממש הייתי בטירוף על יוגה.
ממש.
אני בן אדם שמתאהב.
בדברים, כן.
בדברים, כן.
ואז חשוב לך שגם כל העולם יחווה את זה כמוך.
ברור, כן, כן, כן.
אז אחרי שסיפרנו לכולם את השבע שנות היכרות שלי איתך, נגיד מזל טוב, קודם כל, האלבום החדש הוא כל כך יפה.
יו, איזה כיף.
הוא כל כך יפה, ובא לי להגיד שכאילו הוא מסתיים לי מהר מדי, כאילו שישה שירים שהם
שישה
באמת...
שישה שירים, זה קצר.
הוא יפהפה ברמות, אלבום שני כבר.
תודה רבה, רבה, רבה.
איך את בימים אלו, בשנה המורכבת הזאת, שלא פוסחת על אף אחד מאיתנו? איך את?
זו שאלה שהתשובה אליה תמיד תהיה שאני חוויתי את ה... זה היה איזשהו קולקטיב כזה, איזשהו פצע שהוא לא רק אישי, אלא גם הוא קולקטיבי.
לגמרי.
זו הייתה שנה מאוד מאוד קשה, וזה הגיע אליי, זה הגיע לכולם, כן? אבל חברת ילדות מאוד 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 טובה שלי, חברת נפש כזאת, יולי רייטר, הייתה שם, הייתה במסיבה.
במסיבה.
כן, בנובה.
את ידעת איזה שהיא שם במסיבה?
אני קיבלתי הודעה בבוקר מחברה משותפת שלנו, שאני זמן סוחרת, נועם יולי לא בטוב, כאילו. כשהגיד את המילים. ואז הבנתי שהיא במיגונית, נמצאת במיגונית, ושיש חדירת מחבלים. לא הבנתי איך אני לא מצליחה להתקשר למישהו שיבוא לקחת אותה, או לבוא לקחת אותה בעצמי, או כל דבר, לא הצלחתי. זה איזשהו חוסר עונים שאחרי איזה שעה אתה מבין שאתה לא יכול לעשות כלום.
שזה מטורף מה שאמרת עכשיו, פתאום אמרת את זה והעברת בצמרמור את החוסר עונים, כי אנחנו רגילים שכשמישהו...
מישהו בצרה, אתה בא לעזור לו.
בדיוק, או שולח מישהו, אנחנו גם, אנחנו ישראלים, אנחנו תמיד מכירים מישהו שמכיר מישהו.
כן, גם אמרתי, אני מכירה את הבן אדם שארגן את המסיבה, אז אני שנייה אתקשר אליו, אבל הוא בעצמו בסיפור בריחה ממוות. אנחנו לא הבנו, זה היה משהו שלא הכרנו, והלוואי אמן שנפסיק להכיר.
אמן.
אני זוכרת את הרגעים האלה של חוסר עונים האלה, אני גם זוכרת שאני נהייתי חולה באותו רגע. ואני לא מאמינה שיש אנשים שעדיין חווים את זה.
זה מטורף.
את מה שאני הרגשתי לשבע שעות, זה היה שבע שעות עד שבאו לחלץ אותה. מה שקרה שם, זה שהבן זוג של יולי, אדיר המסיקה, זיכרונו לברכה, יצא מהמיגונית שהם היו בה, שהם התחבו בה.
הוא בעצם היה לוחם, נכון?
כן, הוא היה לוחם.
הוא היה לוחם, שתחר. ובעצם הוא הכיר את כל, הוא הכיר את כל האזור הזה, כלומר, הוא ממש רץ למיגונית, הוא הכיר את כל האזור.
כן, כן, כן. הוא היה לוחם, בסיס שהוא עשה בו את הסדיר שלו, היה ממש 400 מטר משם.
טורף.
והוא יצא, כי מחבל נכנס למיגונית, והוא ואילי, החבר הכי טוב שלו, הם יצאו להדוף את המחבלים בידיים חשופות, והם נרצחו. ואיכשהו קרה שהמחבלים לא נכנסו יותר למיגונית הזאת, למשך שבע שעות.
שזה מטורף. כל מי שהיה שם, כולל יולי, חברה שלך.
כן.
ניצל. איזה עם של גיבורים. אני שונא כבר את המילה הזאת, גיבור, כי מרגיש לי, כאילו, הלוואי והם היו פה והם לא היו גיבורים, באמת.
יולי הייתה מתקנת אותך, ואומרת שזה לא גבורה.
זה לא גבורה.
שזו אהבה. ואנחנו הרבה פעמים מדברות על איך זה הגיוני, כי אני רואה את כל הסרטונים הרי של השביעי באוקטובר, רואים את המיגונית שיולי הייתה בה.
כן.
כן, זה המיגונית הזאת עם הציור של הסוס. אתה בטח זוכר.
כן, כן.
והם היו שם כל הזמן, הם כל הזמן היו שם, והם לא נכנסו. ויולי אומרת שהמעשה של האהבה היה כל כך חזק, שזה בגלל המעשה של האהבה שהם לא נכנסו יותר.
אני לוקח את מה שהיא אמרה, זה כל כך נכון.
זה נכון.
ואז בעצם היא באה אלייך ממש עם צורך להשמיע משהו, לאהוב שלה.
כן, היא רצתה, היא לא ידעה מה להגיד מעל הקבר ב-30 שלו, וביקשה ממני שנכתוב שיר אהבה, והיא כתבה משהו כמו 100 טקסטים, האמת שמהזמן שהם גם התחילו לצאת, היא כתבה שהם התחילו לצאת, ובזמן שהם היו ביחד, ואז בשבעה ובמהלך החודש הזה בלעדיו, אז היא כתבה המון 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 טקסטים, והיא ממש ישבה, וזה היה כמו להראות לי את הלב שלה.
את כל החדרים.
כן, זה משהו שלא עושים, שמראים את כל ה... מבחינתי לבוא למישהו מפתקים בטלפון שלי, זה
הכי חשוף
זה שיש. הכי, הכי, הכי חשוף, והיא פשוט פתחה בפני את כל הדבר, ופשוט סימנתי לי משפטים שאהבתי, שהיו יפים, שחשבתי שהיו מתאימים לשיר אהבה, והיא הפצירה בי לכתוב שיר אהבה, ולא שיר על אבל כן. ועל שכול. והיה שם המון שכול.
איך את ברגע כזה? עם משימה שאני מניח שבחלומות הכי גרועים שלך לא חשבת שתשבים חברת נפש שלך ו...
כן. כן, אני חושבת שהסתכלתי על זה משתי עיניים. אני מודה שהעיניים של בן אדם שיוצר שלי... חווה איזשהו חשיפה למשהו שהוא אין לו אור ואין לו גידים ואין לו כלום חוץ מאהבה וכאב של בן אדם שאני כל כך כל כך כל כך אוהבת.
כן.
ומצד שני אני חברה ואני אז היה לי את שני הצדדים האלה. ואז שישבתי, אחרי שהיא הלכה, ישבתי לכתוב את השיר, כזה עם דברים שהם סימנתי לי, וניסיתי לחבר בין משפטים שהיא עצמה כתבה, ואם אני כותבת את הטקסט, אז שהוא יהיה איזשהו פירוש למשהו שאני ראיתי שהיא אמרה. אז לא, אני לא חושבת שהכנסתי בזה המון מעצמי, אלא רק מעצמי שלה.
שמתבונן בה.
כן, כן.
ובאדיר.
וזה די כתב את עצמו, זה די כתב את עצמו, וזה אחר כך כתבתי לה בוואטסאפ, כזה בזמן שאני כותבת את זה, כתבתי לה, זה כמו להרכיב את הפאזל הכי עצוב בעולם. וזה ממש הייתה התחושה. לא רציתי להחסיר שום דבר מהרגשות.
כן, אני בטוח, ליוצרת... שזה עוד יותר, כשזה אישי, זה בטח...
כן, כן, ממש.
בדבר שהוא מלא כאב. שלחי לך חיבוק גדול, גדול,
בטח,
גדול.
בטח, אני אשלח.
סיפרתי לך ביום שישי, לפני כמה שבועות, צריך לא להגיד, אנחנו מקליטים את הפרק הזה עכשיו, אבל כבר עד שהוא ישודר, אז חלפו כבר כמה שבועות, אבל היית בפסטיבל הפסנתר.
נכון, התארחתי אצל אבא שלי.
המהמם.
המדהים, המהמם.
וגם כשביצעת את השיר הזה, באמת, אז יש משהו בזה שאתה מכיר את האומן שמופיע על הבמה, ואתה פתאום מסתכל על הקהל, שאני יכול לראות את הזווית, וכל כך הרבה אנשים, כשדיברת את הסיפור של יולי ואדיר, וכששרת, אז יכולתי לראות אנשים, את יודעת, יושבים שם ו... שולחים חיבוק גדול לך, ליולי, לכל הסיפור הזה, ומתרגשים כל כך.
יואו.
אז אני בא לי לשתף אותך
אנחנו
בזה.
אנחנו מקבלות, האמת, המון 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 אהבה מהדבר הזה, וזה כל כך מרגש, כל כך מרגש לקבל.
כן, כי זה באמת שיר אהבה, ולא...
כן.
זה זווית אחרת.
כן.
ולהבדיל, מיליארדי...
מטאורים, כן.
ממש. הייתה הופעה כזאת מרגשת.
נכון.
אני יודע שכבר התארחת אצל אבא בהופעות עד היום, נכון?
כן, כן. מדי פעם אנחנו עושים את זה.
כשהוא הציג אותך, ואת עומדת לעלות לבמה.
יואו, איזה חמוד.
ואת שומעת אותו מדבר... בצורה שהיא באמת, אי אפשר, גם אם אני ארצה לנסות לתאר את זה, זה לא יעבור לי ככה מרגש. הוא רק סיפר ודיבר עלייך ועל כל האבולוציה והגדילה המוזיקלית שלך.
כן.
ובשלב מסוים הוא ממש השתנק, וראית שהוא נמעות בעיניים, והוא הסתובב אחורה ואמר, רגע, אני צריך אוויר.
חמוד שלי.
מה זה בשבילך ככה לראות את אבא מתרגש מזה שעוד רגע את עולה לבמה, ומזה שאת... זמרת, יוצרת בעצמך.
אני חושבת ש my biggest fan זה אבא שלי. כאילו, וזה הדבר הכי מרגש להגיד בעולם. הוא ממש שותף מלא לדרך הזאת שאני עוברת, כי הוא... אני חושבת שמגיל ממש ממש צעיר, הייתי פשוט פונה אליו, כי הבנתי שהוא הבן אדם היחיד שלא אומר לי יפה, אלא אומר לי, יפה, אבל פה יש לך ככה, פה יש לך ככה, אין פזמון. שמעת פעם שיר בלי פזמון, את רוצה להוציא שיר בלי פזמון? לא, תכתבי פזמון. זה ככה וככה. והבנתי שיש לי חבר טלפוני, שהוא לא רק אבא שלי, הוא פאקין אחד היוצרים.
אם לא ה.
כן, אם לא ה. זה, 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 זה גאון מוזיקלי, ובן אדם שאני הכי סומכת עליו ומעריכה את דעתו, שיכול לבוא ולהגיד לי מה הוא חושב על השיר, ומה הוא חושב שצריך להוסיף או לשנות. אז כן, אז בגלל זה זה כל כך מרגש. לא רק, כמובן שבגלל שהוא גם אבא שלי, אבל זה איזשהו קשר כזה שהוא מאוד מאוד מאוד, שיש בו את הדבר הזה של איזשהו מורה דרך כזה.
יצא לכם לדבר, אני פתאום שאת מספרת, אז אני חושב, לא אני הוא, כמה זה קשה, קשה ומרגש, לצד המרגש, גם זה, אני מניח שהוא כל כך רוצה, הוא וגם אמא, לשמור עלייך מהמקצוע הזה. אמרת בכתבה ללירון זיידה, המאמם, באולפן שישי.
המאמם, כן.
לא, תמיד שאני אומר לירון, זה באמת...
אי אפשר מאמם, להגיד בלי מאמם.
הוא מדהים. באמת, כל כך קשוב ורגיש ואינטליגנט.
נכון.
אמרת שם משפט שממש נשאר איתי גם אחרי הכתבה, אמרת שם איזה שני משפטים. אחד, הוא אמר לך, התרגעת לראות הצלחות בבית. וענית לו ואמרת, זה נכון, אבל מה שאתם רואים, כלומר, אחרי שהדלת נסגרת ואבא ואמא חוזרים הביתה, אני רואה גם עוד דברים.
כן, נכון, נכון.
לגדול במקצוע הזה, אני חושב על אבא, כמה הוא ואמא מנסים לגונן עלייך, הרגשת את זה?
כן, כן, אני חושבת שכל פעם שהיה איזה משהו שאני הייתי לא מרוצה ממנו, אז אמא שלי הייתה אומרת, תקשיבי, זה בת, בחרת חרה של מקצוע. זה מקצוע שהוא נוראי, ואני לא ממליצה, וזה, כן, זה פשוט איזשהו, למרות שראיתי את כל הדברים הנהדרים שאפשר לקבל מהדבר הזה, אני נכנסתי לזה קצת בעיניים יותר מפוקחות, כי ראיתי גם שזה גובה ממך המון, המון דברים. ואני חושב שאני נכנסת לזה במודעות שהיא מודעות מלאה.
כלומר, של... את יודעת לאן את נכנסת.
לא בדיוק, אתה יודע, כל דרך היא אחרת, אבל אני חושבת שאם לא הייתי רואה את זה בבית, אז הייתי אומרת, יאללה, אחי, וזה, ואז פתאום הייתי מקבלת שוק הרבה יותר גדול.
כן.
ועכשיו אני יודעת שיש... אני יודעת ש לא יודעת אם זה אצל כולם, אבל אני חושבת שאין מתוק... בלי קצת מר, ואין מר בלי קצת מתוק.
לגמרי.
כן.
על הדבש ועל האוקץ, כמו ש...
כן,
שנומי שמר תיארה בדיוק רב.
כן.
סיפרת, כלומר, כשאני שואל אותך על, על שבר או על סדק שעברת בחיים, אני זוכר שבאותה כתבה דיברת על הילדות, ועל חברים, ועל שייכות.
כן.
את זוכרת את זה? זה משהו ש... שהוא מתהלך איתך היום, נגיד?
וואו, אני חושבת שעברתי איזשהו משהו שבאמת הרגשתי מאוד לא שייכת הרבה זמן מהילדות שלי. אני חושבת שהיה בי משהו קצת מלנכולי כזה, שהוא בילטין.
אני רוצה להגיד, אולי ילדה מלאת משמעות, דווקא ילדה חכמה מאוד, שיודעת להסתכל על החיים... באובי של האובי שלהם.
כן.
בעומק שלהם.
כן. אולי, כן. לא הייתי מה... זה מצחיק. דיברנו, לפני שהתחלנו, דיברנו על הכבש, על הכבש ה-16.
נכון, ששיחקת בהבימה.
ששיחקתי בהבימה, שהרגשתי, כשעשיתי את ההצגות, הרגשתי שזה פעם ראשונה שאני הייתי ילדה.
אשכרה.
בגיל 18 הייתי צריכה לשחק ילדה בת 6. וצרחתי והשתוללתי ובכיתי וצחקתי ושרתי ורקדתי, ולא זכרתי אם אי פעם עשיתי את זה.
וואו.
כן, תמיד היה לי איזה משהו שהוא מאוד מאוד כבד ושקול וזה.
מוחזק? כאילו משהו מוחזק?
משהו מוחזק, משהו מתבונן. וכילדה זה באמת גורם לך להרגיש שונה טיפה. ואני מרגישה שדווקא עכשיו כל עניין השייכות וחברים ומשפחה וזה, אני הקפתי את עצמי באנשים שאני מרגישה כל כך שלהם ושהם שלי, שזה מאוד מאוד מגניב.
זה מרגש מה שאת אומרת.
כן, כן.
וזה גם מסביר לי אולי קצת אפילו את שם האלבום, כאילו יש משהו בנעורים, כן. שאתה מרגיש תמיד שייך, כאילו כשאתה ילד, גיל טף, אז אתה לא, זה משתנה, אתה לא, אתה לא עד כדי כך מרגיש שייך, ופתאום עכשיו יש משהו שאת אומרת שהייתי אותך גם בבלוז לחופש הגדול, שעוד נכון. רגע אני אגע בתפקיד, בדמות המהממת של נומי.
נומי נוביק, יו, כן.
אז גם שם, שאלת אותי אם ראיתי את זה, ראיתי אותך גם בכבש, וגם, ובאמת בכבש ראיתי ילדה מלאת שמחת חיים.
כן. כן.
ובאמת בבלוז לחופש הגדול, שזה גם תיאטרון בית לסין נעלה הפקה שהוא לא האמין בזמן החזרות.
וואו, כמה זה יהיה רלוונטי.
כמה עברתם, ואני עוד רגע רוצה לשמוע ממך גם, כי זה ממש המציאות פגשה את, ה, את, ה, את התסריט הגאוני הזה של הסרט של ריין אנד שור.
כן.
בעיבוד מדהים באמת של כל היוצרים. אבל ראיתי אותך שם כבר אישה.
כן, כן, נומי, נומי העבירה אותי כל מיני דברים שהייתי צריכה להביא.
מה? כמו מה?
כל העניין הזה, קודם כל, אם אנחנו מדברים על איך שקיבלתי את הדמות, שזה העיבוד של אורן יעקובי, האדיר, לנומי דווקא, למחזה ולנומי דווקא, אני חושבת שזה איזושהי תשובה של אז, דאז, 2023, היום, 2024-2025, לנשים של אז, לנשים שנכתבו אז, כי בסרט היא כזה לא יודעת, היא לא יודעת במי היא רוצה בהתחלה, ואז הם נלחמים, לא רואים ממש את ההחלטה שלה.
אני חושב שזה ממש מה שאמרת, זה כאילו כתבו שטוח פעם, כאילו קצת משהו כזה...
נשים אז במשולשי אהבה, תמיד הגברים היו נלחמים, וזה לא עכשיו איזה משהו מיוחד שהיה דווקא ספציפית בסרט, זה היה תמיד.
נכון.
נשים היו נלחמים עליהם, ומי שזוכה, זוכה, כאילו. ודווקא בהצגה, מה שכל כך הדליק אותי, זה שהיא מחליטה, אם היא רוצה להתחיל, והיא מחליטה, והיא מתחילה איתו, והיא נלחמת עליו.
היא עושה מובים, והיא עד הסוף.
היא עושה מובים, והיא נלחמת על מה שהיא רוצה. ואז מה שעוד יותר כאילו אהבתי, זה שהם מתנשקים פעם ראשונה, ואז יוצאים לנאמבר גדול, שהוא אומר, וואו, איך אני שמח שחיכיתי לה, לבחורה הנכונה, לנשיקה הראשונה שלי, ואז היא אומרת, הוא אצלי מספר 7, היה את אותו... והיה אותו, והיה אותו, והיה אותו, אבל זה, לא, אבל זה שונה, שאני מה זה שמחה, כי אני חושבת שהדבר הבתולי והשברירי והעדין, אנחנו מכירים, היה. אני מאוד שמחה לסמל את הדבר הזה היום.
ומה זה בשביל נועם עצמה, שמגלמת את הדמות של נעמי? כי הרי בסוף את משחקת גם מתוך עצמך, כאילו...
נכון, נכון, הייתי צריכה, האמת... להוציא בעצמי צדדים יותר אמיצים ויותר נועזים ויותר יותר מילדה לאישה. אז זה העביר אותי, איזשהו מסע כזה מגניב.
זה מעביר מסע?
כן, כן, ממש. ממש המציאה הזאת של נומי והתפקיד דווקא שלה בתוך מחזמר סיפור על שכול ועל כאב ועל אבל ודווקא החלטתי שהיא זאת שתביא את החיים, היא זאת שתביא את, את, ה, את האור, ל, ל, היא, היא, לא, היא, לא,
היא לא... היא לא תיתן ל, ל, לחושך לחבות אותה, אלא היא תאיר.
היא תעמוד ליד ה, ה, מי שהיא מאוהבת בו, ושאיבד הרגע את החבר הכי טוב שלו בצבא, והיא תנסה להצחיק אותו. ואנחנו צריכים אנשים כאלה. אני זוכרת שאני הייתי הבן אדם הזה ליולי. אני ישבתי לידה, וישבתי לידה, וישבתי לידה, וישבתי לידה, ולא ידעתי מה להגיד, אבל נשארתי לשבת לידה. ואז היא אמרה איזה משהו, ואז אמרתי משהו לא מתאים, ואז היא צחקה.
אבל אני כל כך מסכים איתך. כי אחרת אם אנחנו... כאילו יש משהו בלעבוד... כשהמציאות היא כל כך קשה, להחזיק עדיין את האמונה ואת התקווה, כי אם לא, אז הכל הופך להיות שחור משחור.
כן.
אין ברירה. ובאמת עברתם עם ההפקה הזאת דרך ארוכה מאוד, מהרגע שהיא הייתה אמורה להתחיל כבר, ותחיות, וגם שני, גם איתמר אלבז וגם דור הררי.
כן, הם נשלחו למילואים, צד כן. 8. כן, אנחנו היינו אמורים לעלות עם ההפקה הזאת ב-17 לאוקטובר 23, והשביעי לאוקטובר היה שבת, ובראשון היינו צריכים לעלות פעם ראשונה על הבמה, להתחיל חזרות במה, ואז קרה מה שקרה, וארבעה מהקאס נשלחו למילואים, והיה, כל אחד לא ידע מה עומד לקרות. בסופו של דבר, עלינו עם המחזמר בינואר, ודור ויתמר, שנשארו במילואים עד אז, אז הם שבוע לפני שעלינו, עשינו את כל החזרות במה, ואת כל מה שהכנו את ההצגה, בשביל שהם יגיעו עם מחליפים, ואז הם שבוע לפני שעלינו, פשוט הם באו.
שזה גם. אני חושב, את יודעת, באיזה עוד מקום בעולם, באיזה עוד מדינה בעולם,
כן.
גם כוכבי תיאטרון או מיוזיקלס בעולם, בלונדון, בניו יורק.
לא, לא, זה לא קורה.
זה כן. מציאות מטורללת, באמת.
יש משהו מאוד מבלבל בהצגה הזאת.
אני חוזר איתך רגע, אבל באמת לילדות. את התחלת בגיל 8 כבר לדובב, נכון?
נכון.
את זוכרת את הרגע הזה שאת אומרת, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים?
לדובב?
בכלל, להתעסק בדבר הזה שנקרא מוזיקה, אומנות, במה.
אני חושבת שהדיבוב לא היה אצלי איזה משהו, אני זוכרת את זה מאחותי, שזה הדבר שהיא... שזה היה הדבר שלה, שהיא עדיין, כאילו זה אהבת חיי הדבר הזה. אבל אצלי זה תמיד היה כתיבה ופסנתר ולשמוע מוזיקה, שירה אפילו לא היה הדבר העיקרי.
גם לא? יותר יצירה כאילו?
כן, כן, כן. ואני זוכרת דווקא, ותמיד התעסקתי בזה, ואני זוכרת דווקא בגיל... מאוחר יותר שהייתי, בכל תקופת כזה 14, 15, 16, אני זוכרת שהדבר היחיד שעשיתי זה להקשיב לרג'ינה ספקטור באוזניות, וכזה להתהלך, להסתובב, ללכת ממקום למקום, ולא להפסיק להקשיב לה.
וואו.
כן. ואני זוכרת שאמרתי, איך אני אעשה שום דבר אחר? כאילו, אני לא אוהבת ללכת לעשות כלום אחר חוץ מהדבר הזה. ואז...
מה היה אצלה שככה במוזיקה שהפנית אותך?
לא יודעת, אני זוכרת, קודם כל, אני גדלתי על כל סוגי המוזיקות. מוזיקה ישראלית, מוזיקה זה. אמא שלי אהבה מאוד לשמוע דיוויד ברוזה ואמיר בניון, ואבא שלי שמע את כל המוזיקה האמריקאית, ואחותי דווקא אהבה יותר את הפופ, ואת הפופ העכשווי שהיה אז בשנות ה-2000.
כאילו, זה היה לך בבית את הכל.
היה לי הכל, 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 אבל פתאום הקשבתי לה, שהיא כזה זמרת שמנגנת על פסנתר, שכותבת שירים מאוד 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 ספציפיים על דברים שעוברים עליה, ואמרתי, הבנתי, אוקיי.
מה הבנת?
הבנתי שזה מה ש... שזה מה? הדבר, שזה, שאף אחד לא, אף אחד לא יודע, אבל זה הדבר. ואז התחלתי, והתחלתי להקשיב גם לפיונה אפל, ולכל הנשים האלה שכותבות ומנגנות על פסנתר ושורות, ולאו דווקא עכשיו זמרות מאוד 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 גדולות.
כי הן לא ווקליסטיות גדולות, אלא האמירה והיצירה.
כן, כן, ונורה ג'ונס, וגם נינה סימון כמובן, וטורי אימוס, וכל אלה, כל הזן הזה. ואז פשוט אמרתי לעצמי שזה that's the real deal. ואז אני זוכרת גם שהייתי בקייטנת מוזיקה כזה, ברימון, בחטיבה, ופתאום כזה עשינו כל מיני, היה לנו סדנאות והרכבים ושיעורים, וכזה יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, עשיתי רק את זה, ופתאום רגשתי שאני הולכת ברחוב וכיף לי, ואני מאושרת, ולא הייתי הולכת ברחוב והיה לי כיף, והייתי מאושרת לפני. ואז ניסיתי לחבר בין הנקודות, ואמרתי, זה בגלל שיום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום... אני
רק סביב זה.
כן, אני הייתי סביב מוזיקה. ואז אמרתי, זה הדבר שגורם לי להרגיש ככה, זה מה שאני אעשה. ואז באמת התחלתי להיבחן לכל מיני בתי ספר עם מגמות מוזיקה.
וככה הגעת בעצם לתיכון אלון.
לתיכון אלון, כן, כן.
שיש שם חבורת מוכשרים, כאילו ש...
וואו, וואו, ממש, ממש.
וגם כל אני לא יודע אם הם עדיין מנגנים איתך, אבל גם נועם המאממת.
כן, בטח, הם מנגנים איתך.
הם כולם מנגנים איתך?
מהתיכון יחד.
מי החבורה? בא לי שנגיד את השמות.
קודם כל, אילי סהר, שהוא הבן אדם שהפיק איתי את האלבום הראשון שלי, והוא אחד החברים הכי טובים שלי בעולם, והוא מנגן איתי עד היום, הוא גיטריסט שלי, ונועם אבידור, שהיא קלידנית מהממת,
מכוננת,
ואיבל גיוון.
המתופף, האהוב ליבי.
כן, 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 הוא משהו.
איזה כיף זה לדעת שבעצם, כאילו יש משהו מרגש בסיפור, אני מניח שאת חושבת על זה כי את בן אדם מאוד מתבונן, וגם היצירה שלך היא כזאת.
כן.
יש משהו מהמם בלדעת שההתחלה כאילו להגיד הרגשתי לא שייכת, בעצמי יכול להיות, כאילו, את יודעת, יכול להיות שהרבה פעמים אנחנו כאילו, אני נגיד שהייתי בישיבה תיכונית בגיל 14, פעם ראשונה פנימייה,
וואו.
140 חבר'ה שבכיתה יהודים הפכו להיות 220, כי הם מצטרפים עוד מהמכינה. ואני זוכר שהרגשתי לא שייך, ואני עד היום חוקר את זה כדי להבין, האם באמת הייתי לא שייך? עכשיו זה ביצה ותרנגולת, כי כשאתה מרגיש לא שייך, אז אתה גם לא תפעל באמת... להעמיק בקשרים.
כן, זה לרוב עליך.
לגמרי.
כן.
ובאמת כאילו פתאום לדעת רגע איזו דרך את עשית, וכל הפמליה הזאת שלך, הגנג, שיש את הגנג של המוזיקאים.
נכון.
ואני רוצה להגיד שאת יודעת, את ונטה רוט וטליה ברפל.
זה מהצבא, זה בזכותכם.
זה כאילו, זה בזכות נגיד ראש ענף תרבות וראש מדור הפקות.
וואו, וואו, וואו.
אבל שזה גם גנג בפני עצמו.
כן, הן החברות הכי טובות שלי. הן מדהימות, ממש.
איזה כיף זה.
האמת שזה ממש כיף.
עד כמה גם היום נגיד, רגע עוד לפני, אני רוצה לשאול על משי.
כן.
כי גם משי בעצם, את והיא, הפרש ביניכם כמה שנים?
תשע. תשע שנים, הפרש גדול, כן.
כמה חברות, לפחות ממה שזה נראה, את יודעת, ברשתות החברתיות, אתם באמת אחיות אוהבות וקשורות.
וואו, ברמות. כן, כן, ממש, ממש. אנחנו ברמות שקשה להסביר, אנחנו כזה כמעט כל בוקר נדבר איזה שעה בטלפון.
כזה.
וכן, ואני מכורה לאחיין שלי.
ברור.
לצ'ופי, כן, לבן שלה.
שבן כמה
הוא
כבר?
אני קוראת לה ולבעלה מתן, גיסי, אני קוראת להם הנלווים.
כאילו יש את המנה העיקרית.
צ'ופיק והנלווים, כן, כן. לא, תקשיב, זו אובססיה. אימא שלי ואני יכולות, נגיד, במקום לבלות אחת עם השנייה לדבר וזה, במשך שעתיים לצפות בסרטונים שלו.
איזה כיף.
כן, כן, ממש, אנחנו ממש מחורים, כאילו, קשות כל המשפחה. זה משהו מדהים.
זה יהיה בסדר אם אני אשאל, כשההורים בזמנו הייתה את הפרידה.
כן.
איך זה משפיע עלייך? את זוכרת את זה?
אני זוכרת שאני הייתי מאוד מאוד צעירה, אני הייתי בת 6. אני לא זוכרת הרבה כזה מהתקופה הזאת, אבל אני זוכרת שלא ממש הבנתי מה זה אומר, מה הולך לקרות, לא ידעתי מה זה פרידה, לא ידעתי מה זה הדבר הזה. וכן, זה האדמה נשמטת תחת רגליך, כל דבר שהכרת לא משתנה. וזה עושה משהו, ברור.
זה גם אני מניח משפיע בטח על התודעה ועל היצירה וכאילו על הילדה הזאת שרק חיכתה לפרוק דברים במחברת.
יו, מעניין אם יש לי... כן, אני זוכרת שתמיד כתבתי.
כן?
כן, כן, כן. אני זוכרת שהייתי כותבת תמיד, תמיד. בכל מצב.
בכל מצב.
בכל מצב. כן.
אירוניה, סיפרתי לך שמישהי שאני מאוד אוהב, מבחינתה זה שיר היבר פרידה.
יואו.
וזה שיר הניצחון, בא לי להגיד. יש בו משהו שהוא הוא, הוא, הוא כוח לאישה. אני לא יודע אם לזה התכוונה משוררת.
וואו, איזה כיף.
כן?
אירוניה נכתב כשיר מאוד 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 עצוב. והוא גם הפך לשיר הניצחון שלי.
באיזה מובן?
זה, קודם כל זה, כשהתחלתי לעבוד על האלבום השני שלי, הבנתי שאני רוצה לעשות משהו מאוד מאוד שונה. שאני רוצה לעשות אלבום פופ, ושאני רוצה להתחיל להכניס אנשים, כי עד אז הייתי מאוד קונטרול פריק, מאוד, ופקתי ביחד עם מילאי, כמו שאמרתי, את את האלבום הראשון שלי, ועשיתי הכל באופן עצמאי, אינדי, ורציתי להכניס עוד אנשים.
שזאת גם אמירה בעצם, כאילו האלבום הראשון בעיניי, זה היה כל כך מחובר ויפה, אני יודע שחזרו אחרייך באמת מלא מפיקים מוזיקה, אני אגיד את זה כאילו, שלא להביך אותך, אבל חזרו אחרייך מלא, וזה היה כזה יפה לראות אותך, היית בת 20, נכון? 21?
כשאלבום יצא, כן, 20.
וזה היה כל כך יפה לעשות אותו אינדי שלך.
וואו, זה לא היה בגלל שלא... זה היה בגלל שבאמת היה בי משהו שכל כך רצה לעשות דבר שנאמן למקור ולמציאות ולמי שאני, ורציתי שהפיסת... שהפיסה הראשונה שלי תהיה מאוד 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 גולמית, ושיש לי דבר, ושאני עשיתי כל דבר, שאני נגעתי בכל צליל באלבום.
באלבום.
כן. ובאמת הופענו איתו בכל הארץ, במקומות קטנים, ואספנו קהל שמאוד מאוד היה, מי שבא להופעות, אמנם לא היו הרבה, אבל הם ידעו את כל המילים. וצרחו את כל המילים.
איזה כיף לראות אותך מחייכת את זה, כי יש הרבה פעמים שאני פוגש אומנים,
כן.
שהם נורא בלחץ באלבום הראשון, שהם לא מצליחים למלא אולמות. וכאילו את מספרת את זה באמת כאיזה road trip של החיים, כאיזה מסע של משהו שהולך ומתגבש מרגע לרגע.
תשמע, זה... אין לנו, יש אנשים שהולכים ללמוד ברימון, יש אנשים שהולכים ללמוד משחק, ויש אנשים שזה, אבל אין לנו אין לנו אוניברסיטה לאומנים.
נכון. גם לא לאיך לתפעל את הדבר שלך,
כן, נכון,
מעבר ליצירה. רק.
מעבר ליצירה, גם לדבר עם מנהלי מועדון, מנהלי אולם מופעים, איך לתמחר את הכרטיס של עצמם, כאילו, אין לנו את הדבר הזה. אני חושבת שהשנתיים, שלוש, ארבע, חמש האלה שעשיתי, זה היה לימודים, ממש, זה היה כמו אוניברסיטה של דברים שאני צריכה ללמוד. עכשיו, היום אני מנוהלת, ויש ניהול אמנותי, גדי גידור, המדהים, האגדי, ומפיקים מדהימים, בא לי להגיד כל שמות, אבל אני... הסוכנים האלה, אבל יש לי פואנטה, ומנהלת מדהימה, וסוכן מדהים, ואני מרגישה שכרגע אני יכולה לתת את הדעת בכל דבר מהדברים האלה, כי עשיתי את זה. עשיתי את זה אמנם קצת בקטן, אבל
עשית את זה.
אבל עשיתי את זה.
מה שאמרת, אפילו לתמחר מול איזה בעלים של מועדון, לא יודע מה, בקיבוץ בצפון או בבאר שבע.
תשמע, לפני הופעת השקה שלי, אני רבתי עם עם הבן אדם שהיה לו את המקום, כי הוא אמר לי שיהיו כיסאות, ובסוף לא היה כיסאות, משהו כזה, אבל אני מוצאת עצמי לפני הופעת השקה, שאני כאילו האומן, ואני כאילו זה, מדברת בטלפון, וכזה אומרת, לא, אבל אתה הבטחת לי שככה, זה משהו שלא הייתי פוגשת אם הייתי מנוהלת מ-day one.
וזה גם אפילו, אני חושב, על נועם, כאילו אם את רואה את עצמך מהצד ככה, את יודעת שיש בך את החוזקות האלו?
לא, האמת שלא. זה משהו שיצא ממני רק, רק במוזיקה, בדברים האלה. זה משהו שלא יוצא שלך. ממני אף פעם.
האסרטיביות הזאת?
התקיפות הזאת, כן, כן, כן.
גיל 24.
גיל 24, כן.
זה מרגיש לך מה? שכבר מה עוד בא לך לעשות? את יודעת, את גם בסוף גם זמרת. קודם כל יוצרת, אני רוצה להגיד. אחרי זה זמרת?
אז רציתי להגיד על אירוניה.
אוקיי,
רגע.
נכון, חזרנו לאירוניה.
שכחתי את הפואנטה. אז רציתי להגיד על אירוניה, שאחרי כל הדבר הזה, התהליך הזה, שרציתי פתאום לעשות משהו שהוא יותר רחב ויותר נדיב, ולהכניס עוד אנשים גם ליצירה של זה, ועוד אנשים שיבואו לשמוע. ואז גדי גידור, המנהל האומנותי, אמר, זה השיר הכי טוב, ואני אוהב הכי את אירוניה. ואמרתי כזה, מה? והוא אמר, לא, 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 זה להיט, זה הדבר. ואז אמרתי, לא, וזה בלד, זה שיר עצוב.
ככה הוא ממש סימן את זה? כשזה עוד היה עוד...
זה היה, כל שאר השירים שהיו באלבום, פאניקה, אני הנאורים, שיר להדיר נכנס בשלב קצת יותר מאוחר. אבל כל שאר השירים, זה לא שירים שהוא בחר. זה אני נלחמתי על כל השירים האלה, ואמרתי, לא, זה טוב. הדבר היחיד שלא נלחמתי עליו, זה אירוניה. ואז לקחנו את זה לעידו חיון, למפיק. ועשינו משהו כמו 8 גרסאות. של זה, ואף גרסה לא התאימה לי, כי אמרתי, אבל זה שיר עצוב, זה שיר עצוב, זה שיר על כאב, זה שיר על פרידה, ולא רציתי שזה יהיה סתם איזה summer song.
כן.
ואז היה משהו בפשטות הזאת, בעיבוד, שהוא גם מרומם נפש.
מאוד, אבל... וגם נשאר נאמן לטקסט.
וגם נשאר נאמן לטקסט.
של
בדיוק,
כוח.
בדיוק, שומעים את הכאב גם כשרקדתי בים,
בקליפ.
ואז מה שקרה איתו, שפעם ראשונה, שיר שלי פרץ החוצה להמון המון המון אנשים, וזה הדבר שבעצם התחיל את כל ה... מבחינתי, זה הדבר הראשון שהצליח ברמה שקיוויתי לה ושחיכיתי לה, אז גם ניצחון.
לגמרי.
כן.
אני בכלל רואה אותך, אני מתמוגג ממך. אני לא תלך את זה גם אז בלהקות. יש טייטל, אין מה לעשות. כאילו בסוף, איזה... אני אשאל שאלה. אני אנסח את זה רגע. כאילו, לפעמים אמרת לעצמך, איזה כיף אם לא הייתי הנועם קליינשטיין, הבת של רמי וריטה, או שאין את המחשבה הזאת?
זה קשה לענות על זה, כי אני כל כך אוהבת את ההורים שלי.
ברור, ויש לך הורים מדהימים.
ויש לי הורים מדהימים. אבל כן, אני חושבת שפעם אחת הייתי בניו יורק עם אמא שלי, ורציתי ללכת לאופן מייק נייט. כי רציתי לראות מה יקרה. כי אני תמיד הרגשתי שאני מאוד 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 מוכשרת, ושאני טובה. ושזה לא כזה, ובא לי להבין מה זה בלי שמכירים אותי, ובלי שיודעים, ובלי שמכירים את ההורים שלי, כן. ואז הלכתי, חיפשתי כזה באינטרנט, איפה הכי טוב, שהכי באים לשם, והכי כאילו זה, וחיכיתי שם מהצהריים כדי להירשם, כדי זה, ואמרו לי, טוב, יש לנו מקום עוד איזה 5 שעות, אז הלכתי, חזרתי אחר כך, הבאתי כזה את אמא שלי, ועוד חברים שלנו שהיו בניו יורק, ואז עליתי ושרתי שיר של רג'ינה ספקטור, ואז התחיל איזשהו רחש כזה בקהל, שהמנהלת של המקום אמרה, מי אימא של הילדה, מי האימא של של הזה, ואז הבן אדם שהנחה את הערב, אז הוא היה מפיק מאוד גדול בניו יורק, בארצות הברית, כן, והוא היה גם הסולן החדש של סליי אנד דה פמילי סטון, הסולן והקלידן. והוא אמר, אנחנו אחר כך כאילו הם נפגשו איתנו, והם אמרו, אנחנו רוצים להפיק לאלבום באנגלית, אנחנו רוצים לעשות פה ערב ולהזמין את כל הפאבליסיסטס של המוזיקה בניו יורק, שאנחנו בקשר איתם. כאילו קרה לי בגיל 14, I got discovered.
שזה דבר מטורף.
שזה משהו שאתה חולם עליו, אתה חולם את הרגע שיגלו אותך, נכון?
אני בשוק מזה שזה היה בגיל 14, אני בשוק שעזת לעשות את זה בניו יורק, ואני בשוק שכל זה התחיל באמת מאיזה צורך פנימי שלך.
כן.
לבוא בלי צללים, בלי כלום, לבוא כאילו את.
כן, ממש, תשמע, זה היה אבן דרך.
אמא הייתה בטח עם דמעות בעיניים, לא?
זה היה ממש מוזר, כן, זה היה מוזר של מי אמא שלה, כאילו.
אני מספר להם שהאמא הזאת היא...
כן, כן, ממש, זה היה רגע שבסוף לא יכולתי הרי לעבור לניו יורק בגיל 14 ולהתחיל שם קריירה.
כן.
אבל זה היה איזשהו משהו שפתאום ידעתי.
ולקחת לעצמך.
כן, זה היה חשוב.
ברור. זה היה חשוב. אני רק מאחל לך באמת שתמשיכי ליצור כל כך יפה.
תודה.
ולשמור על הצניעות המדהימה הזו שלך. באמת, זה לא דבר מובן מאליו. אני מתנצל אם אני מביך אותך. אבל באמת, הסתכלתי עלייך גם אז בימי הלהקות, כאילו שום דבר, עבורי לפחות, מהדרך שבה אני התבוננתי, שום דבר לא היה מובן מאליו עבורך. וזה...
לא, ממש לא.
וזה הרבה, ושומעים את זה גם ביצירה שלך, וגם לראות אותך בהופעות, והייתי... גם בהופעה הזה בזמנו בתיאטרון תמונה, ויצא לי. אני, I'm a big fan של היצירה שלך ושלך.
היי שלי, איך אני שמחה.
מה אני אחל לך?
מה אתה אחל לי? אני חושבת התקשרתי לאבא שלי, זה פעם אחת אחרי הקלטות של האלבום הקודם, של האלבום אני הנעורים, ואמרתי לו, אבא תקשיב, יש פה משהו מדהים, והייתי רוצה שהתוצאות, אני לא יודעת להצליח בגדול, לא בגדול, הייתי רוצה כשזה יצא, וכל מה שיקרה עם זה, פשוט ייתן לי את האופציה לעשות את האלבום השני, את האלבום השלישי. כאילו לעשות עוד אחד, לחזור להקליט, וזה קרה. אני עכשיו התחילה לעבוד על האלבום הבא. כן. ואני רוצה שתמיד יהיה לי את הלגיטימציה להמשיך לעבוד על עוד.
איך אמרת באותה כתבה של אירון זייד, אמרת, בסוף זאת המוזיקה. אני אמשיך ליצור, 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 ליצור. ועולם מתישהו יצטרך להבין.
כן, כן.
שזה מה שאני אוהבת לעשות.
שזה, פשוט אנשים יצטרכו לשתף פעולה עם זה.
לגמרי.
כן.
אז קודם כל סולד אאוט בסוף החודש, בעזרת השם בסוף פברואר,
הופעה ברידינג. נכון.
יש הופעות חדשות בקרוב, מותר לנו להגיד?
בוא נראה. בוא נגיד, מקסימום...
מקסימום נוריד בעריכה.
כן.
אז מה, אז מתי יש עוד אחת?
ברביעי לרביעי, רידינג.
יא, איזה תאריך
יפה. כן, כן, ממש.
וגם היה כיף לראות אותך ככה פה באולפן, ואמרת לי גם על המיקרופון הזה של כאן, של אולין שמקליטים בפודקאסטים.
כן, אני מדברת פה עכשיו, ברגעים אלה, על המיקרופון שאני מקליטה בו שירה.
שזה מטורף.
מטורף.
ממש מיקרופון שאת מחזיקה...
כן, זה גם כיף, כי אפשר להחזיק אותו ביד, ואז באמת להרגיש כאילו זה טבעי, כאילו אני מופיעה.
שהטבעיות הזאת תמיד תישאר לך.
אמן, 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 אמן.
ימים טובים, וחיבוק גם ליולי.
אני אמסור, איזה כיף.
ותודה רבה שבאת.
איזה כיף איתך, חיים שלי. אני אוהב אותך. אותך.
יום הולדת שמח, כמובן.
תודה. הכי חשוב. תודה רבה.
ביום עותק שלי.